פתאום הבנתי מה אני עושה במחי כרטיס האשראי שלי, איך אני שתופסת מעצמי בן אדם סבבה, בן אדם טוב שעושה ומתנדב ובונה ומקים, הורסת את כדור הארץ ומשלמת לכל מיני חברות בשביל שהם יתעללו בילדים ויעסיקו עובדים בעבדות מודרנית. פשוט כי כיף לי, כי כיף לי לקנות באסוס, כי כיף לי להיכנס לזרה. והתחלתי להבין מה המחיר האמיתי של הבגדים שלי, וברגע שהבנתי מה המחיר האמיתי של הבגדים שלי, הבנתי גם מה המחיר של הרכב שלי, ומה המחיר של הבית שלי, ומה המחיר של כל דבר ודבר שאני צורכת. והסימונים נפלו בשרשרת, זה היה ממש כמו בדומינו, טק 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 טק.
שלום שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט האקטיביסטים, פודקאסט בו אני, איתמר האוזר, מראיין בכל פרק יזם חברתי, עמותה, אקטיביסט או אנשים שמנסים לשפר את המציאות באופן כללי. בפרק זה אנחנו מדברים על נושאים סביבתיים וירוקים, כי באופן אישי אם ישנו נושא אקטיביסטי שאני מרגיש שאני מצוי בחוסר ידע לגביו, זה הנושא הסביבתי. לשם כך ראיינתי את מיטל פלג מזרחי, שהיא גם דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, שחוקרת צדק סביבתי וגם מארגנת קהילתית בארגון מגמה ירוקה. בפרק דיברנו גם על מגמה ירוקה באופן טבעי, אבל גם הרבה על תרבות הצריכה בעולם המערבי ועל מאבקים סביבתיים שונים שמתרחשים בארץ ובעולם. כמו כן דיברנו גם איך אפשר בלי הרבה מאמץ, איך אפשר לעשות להיות אנשים טובים יותר ושמזהמים טיפה פחות את הסביבה שלהם. כרגיל היה לי מאוד מעניין ולמדתי לא מעט דברים, ואני מקווה שגם אתם תיהנו ותלמדו אולי דבר או שניים. הנה השיחה. מיטל פלג מזרחי, דוקטורנטית בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, שחוקרת צדק סביבתי ופעילת סביבה ומארגנת קהילתית במגמה ירוקה. שלום וברוכה הבאה לתוכנית.
תודה רבה אבו. תודה רבה שהזמנת אותי, ברוכים הנמצאים.
בכיף בכיף, טייטל קצת ארוך, אבל ככה ננסה לדבר על הכל. אז אני בגדול אשמח אם נושא הפרק בגדול, הטייטל, זה שאת פעילה במגמה ירוקה, אז אולי נתחיל לדבר קצת על מגמה ירוקה, ומה זה מגמה ירוקה, למי שלא מכיר?
אז קודם כל, למי שלא מכיר, חשוב שתכירו. מגמה ירוקה, ארגון שטח, ארגון שעוסק באקטיביזם סביבתי כבר מעל 20 שנה, מקדם סביבה למען החברה כמעט בכל תחום שאנחנו יכולים לחשוב עליו. אנרגיה, סטת השקעות, תחבורה ציבורית, מזון מהחי, פלסטיק, חופים נקיים. זאת אומרת, כל מה שקשור לסביבה בישראל, מגמה ירוקה נמצאים שם. שהדגש הוא כל הזמן על אקטיביזם ועל עשייה בשטח. ארגון גם מאוד בועט יחסית בנוף של הארגונים הסביבתיים, גם באמירות וגם בהתנהלות. אז אני מארגנת קהילתית בתוך מגמה ירוקה. אני עושה את זה בהתנדבות, כמעט כל הארגון מבוסס כמעט לגמרי על מתנדבים, יש כמות מאוד קטנה של אנשים בשכר, זה גם ארגון שהוא לא היררכי, זאת אומרת שגם אם תבואו מחר בבוקר ותגידו אני רוצה לקחת חלק, הקול שלכם שווה לקול של אלעד המנכ״ל. ארגון ייחודי מאוד.
מי המנכ״ל עכשיו? אלעד מה?
אלעד הוחמן.
אלעד הוחמן, אוקיי.
המנכ״ל הנכנס.
המנכ״ל הנכנס, אוקיי. אז שיהיה לו בהצלחה. ותגידי, ואיך בעצם... אני נפרד יותר על מגמה ירוקה, אבל איך בעצם את הפכת להיות פעילת איכות סביבה? זאת אומרת, איך הגעת לזה? ספציפית, אני גם אתן לך אולי ציטוט שלך, ברשותך, כי יש לך דף בפייסבוק, צדק סביבתי ואופנה, והיה לך יום הולדת שבוע שעבר.
נכון.
וקראתי וזה היה לי מעניין, אז רשמת, לא תמיד הייתי סביבתנית, רחוק מזה. אם מישהו היה אומר לי לפני 5 שנים שהחתל וחיתולים רב פעמיים והמנע מלהיכנס לזרה, הייתי צוחקת לו בפנים ושולח אותו לחבק עץ. אז זה אמירה מעניינת. אז אולי איך הפכת מהבת אדם שאת מתארת למה שאת עושה היום?
צריך גם להגיד שהבת אדם שאני מתארת היא הייתה אחלה, זאת אומרת, לא איזה אדם רע, להפך. עבדתי הרבה מאוד שנים בחינוך וברווחה, הקמתי 2 מרכזי נוער ברמלה, זאת אומרת, הייתי הרבה מאוד שנים עסקתי בזירה החברתית, ותהיתי לחשוב שעיסוק בסביבה זה איזשהו עיסוק לאנשים עם עודף זמן, עיסוק פריבילגי. לא שהייתי נגד, בכל זאת איכות הסביבה, אני גם טבעונית כבר 15 שנה, אני בטח לא נגד, אבל זה גם לא היה נשמע לי משהו שחשוב להקדיש לו את הזמן. ובמסגרת התואר השני שלי למדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ועשיתי קורס אצל פרופסור אלון טל, מי שהקים את אדם טבע ודין ומכון ערבה ועוד הרבה ארגונים סביבתיים חשובים אחרים.
אני מכיר אותו בעמותת צפוף, זה גם שלו, נכון?
נכון, נכון. אז באמת עשיתי אצלו קורס גם, שוב, לא כי זה עניין אותי במיוחד, זה פשוט הסתדר לי במערכת, אז לקחתי את הקורס הזה, והקורס הזה היה קורס של לפני ואחרי. במקרה לגמרי, למרות שאין באמת דבר כזה מקריות, אבל במקרה הייתי צריכה לעשות עבודה סביב נושא אקטואלי, ונפלתי על יום מהפכת האופנה, שזה נושא מעניין שאם נספיק אז נדבר גם עליו, אבל נפלתי על יום מהפכת האופנה, ופתאום הבנתי מה אני עושה במחי כרטיס האשראי שלי, איך אני שתופסת מעצמי בן אדם סבבה, בן אדם טוב שעושה ומתנדב ובונה ומקים, הורסת את כדור הארץ ומשלמת לכל מיני חברות בשביל שהם יתעללו בילדים ויעסיקו עובדים בעבדות מודרנית. פשוט כי כיף לי, כי כיף לי לקנות באסוס, כי כיף לי להיכנס לזרה. והתחלתי להבין מה המחיר האמיתי של הבגדים שלי, וברגע שהבנתי מה המחיר האמיתי של הבגדים שלי, הבנתי גם מה המחיר של הרכב שלי, ומה המחיר של הבית שלי, ומה המחיר של כל דבר ודבר שאני צורכת. והסימונים נפלו בשרשרת, זה היה ממש כמו בדומינו, טק, 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 טק. ומרגע שנפתחות העיניים, אי אפשר להסתכל אחורה. כשהדבר המרכזי, הסימון הכי הכי משמעותי שנפל לי, זה שגם בתחום של הסביבה, כמו בהרבה מאוד תחומים אחרים, הראשונים לשלם את המחיר זה תמיד החלשים ביותר באוכלוסייה. זה תמיד יהיה האנשים העניים ביותר, אלה שאין להם יכולת להתמגן מול זיהום אוויר, או אפילו להבטיח שיהיה להם מים זורמים בברז. וככה הפכתי לחוקרת צדק סביבתי.
אז רגע, אז בואי, אמרת פה אסוס. אני לא קונה באסוס, אבל אני מכיר חלק מידידותיי קונות באסוס, ולא מעט. מה זה שהם קונות באסוס? זה... יש לזה השלכות שליליות, זאת אומרת, מה, אולי תוכלי לפרט על זה אולי?
בטח. תעשיית האופנה, נכון להיום, היא התעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם.
שמה ראשונה?
תלוי את מי שואלים.
אוקיי.
יש על זה ויכוחים, חלק אומרים תעשיית המזון לחי, חלק אומרים תעשיית הנפט. אבל אם אנחנו מדברים על מוצרים שאנחנו כצרכנים יכולים ללכת ולרכוש ללכת ולרכוש במקולת או בקניון, אז תעשיית הנפט לא רלוונטית, כי היא משרתת בתעשיות אחרות, אז אני שמה אותה בצד. מה גם שיש לנו נפט גם בתוך הבגדים, שמבוססי פוליאסטר, אבל בסדר. תעשיית האופנה היא התעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם, היא גם התעשייה השנייה הכי מנצלת בעולם, תעשייה שמיוחסות לה הרבה מאוד עוולות סביבתיות וחברתיות. לצורך העניין, בשביל לייצר חולצת טישרט אחת, צריך לעשות שימוש ב-2,700 ליטרים של מים, זה כמות שאדם ממוצע שותה בשנתיים וחצי. בשביל לייצר ג'ינס, 7,500 ליטרים של מים. חומרי הצביעה הם חומרים רעילים, שבהכרח מזיקים למי שמייצר את הבגדים. זו גם התעשייה עם הכי הרבה תאונות עבודה, התעשייה השנייה הכי מנצלת, זאת אומרת הרבה מאוד דברים רעים שאפשר להגיד על זה. והסיבה שהתעשייה הזאת מצליחה להיות תעשייה כל כך נוראית, כל כך מזהמת ורעה לעובדים שלה, זה קודם כל דפוסי הצריכה שלנו. ב-80% מהזמן אנחנו לובשים 20% מהארון שלנו. זה אומר שהרוב הגדול של הבגדים שיש לנו בארון, אנחנו לא נלבש אף פעם. אנחנו קונים, קונים, קונים וקונים את עצמנו לדעת, אבל לא משתמשים בבגדים האלה שאנחנו קונים. הם כמעט ולא יוצאים החוצה, והתוצר של זה, זה מסעית עמוסה בבגדים שמוטמנת כל יום באדמה. תעשייה מפלצתית.
יש מחקרים על זה? אני לא רוצה להיות פה סקסיסט, אבל אולי יותר נשים קונות יותר ולובשות פחות, וגברים דווקא אולי קונים יותר ודווקא יש יותר סירקולציה?
בטח שיש. זה נכון, ויש על זה הרבה מחקרים, באמת, גברים ונשים מאוד דומים בדפוסי צריכה שלהם, למעט בתחום האופנה. זה בסדר, גברים מפצים בדברים אחרים שבהם הם, הם מזהמים.
כן, כן.
אבל הבעיה הזאת של אופנה היא באמת בעיה שנשים מזהמות הרבה יותר. זה לא שהבגדים של גברים לא מזהמים, אבל התדירות קנייה אצל נשים היא יותר גבוהה. גם המחקר שלי בדק את זה. זאת אומרת, בדקתי את זה בעצמי, אני יודעת להגיד שזה נכון.
את יודעת, אמרת נגיד לוקח איקס ליטר לעשות טישרט, אני מכיר את זה מלוקח איקס ליטר כדי שיהיה פרה, כדי לאכול בשר. וזה משהו שרק בשנים האחרונות שומע את הסיפור הזה של זה לא כלכלי וזה לא טוב מבחינת קיימות להיות אוכלי בשר, כי זה פוגע בכדור הארץ אם אוכלים בשר, כי זה צורך המון מים, וזה טיעון שלא שמעתי לדעתי לפני שנתיים. זה טרנד חדש עכשיו? זה כמו, לא יודע.
תראה, אני חושבת שבאופן כללי הסיפור הזה של קיימות ואקולוגיה הפך להיות משהו שהרבה יותר מעניין אנשים להקשיב לו בשנים האחרונות. אנחנו רואים את גרטה טונברג וסקולס פור פיוטשר ואמרת בהכחדה, זאת אומרת יש איזושהי התעוררות מאוד מאוד משמחת סביב משבר האקלים. האם הידע על זה שתעשיית המזון מהחי היא תעשייה מאוד מזהמת הוא ידע חדש? לא. ב-2007 הוא מוציא דוח שנקרא צילו הארוך של משק החי, אנחנו מדברים על דוח שיצא לפני 13 שנה, ששם הם מדברים על ההשלכות מרחיקות הלכת של תעשיית המזון מהחי עבור הסביבה. עכשיו אני לא אלאה אתכם בכל הנתונים, אבל באמת אנחנו רואים שזו תעשייה מאוד 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 מזהמת, כשהדוח נגמר בזה שבסוף תעשיית המזון מהחי גורעת מהעולם יותר מזון ממה שהיא נותנת לו. בשביל להאכיל את החיות והבהמות שנמצאות. עכשיו, זו אמירה שמהעיניים של צדק סביבתי היא מזעזעת, כי בעולם שבו יש לנו אנשים שמתים ברעב, לקחת חלק בתעשייה שלוקחת יותר מזון ממה שהיא נותנת, זה נורא והיום. ואני בכלל לא מדברת על השריפה של יערות באמזונס, על העלויות של מים, וזה לפני שאמרתי מילה אחת על ההתעללות. אני לא נכנסת למקום המוסרי הזה. בואו נדבר רק סביבה כרגע. למרות שכמובן שיש קשר, לא במקרה התעשייה הזאת היא אכזרית לבעלי חיים, כמו שלא במקרה תעשיית האופנה המהירה, היא גם השנייה הכי מזהמת, אבל גם השנייה הכי מנצלת. הדברים האלה תמיד הולכים ביחד, זה הסיפור של צדק סביבתי.
הבנתי. באמת רציתי לשאול אותך על צדק סביבתי, למה את מתכוונת? זאת אומרת, לי יש איזשהו משהו בראש, שכאילו העשירים חיים באזור, נגיד, אחרי הצבא טיילתי במרכז אמריקה, אז נגיד בסן סלוודור, בירת אל סלוודור, ממש אתה רואה את זה, אתה רואה שם שהעשירים גרים על ההר, באוויר נקי, עם וילות, והכל ככה הבטחה, ואתה יורד למטה, ושם זה העניים, וזה בזיהום אוויר, שם זה היה ממש קונטרסט מטורף, זאת אומרת של בין עשירים לעניים, וגם זה גם בא גם באיזה סינק עם איכות סביבה. אבל זה אולי דוגמה קיצונית, אבל זה הכיוון פחות או יותר?
אז אולי שווה באמת שאני אגיד רגע מה זה בכלל צדק סביבתי, כי אני מדברת על זה כאילו שזה מובן מאליו, אבל זה לא בהכרח. צדק סביבתי זה תחום מחקר, זו תפיסת עולם שמשלבת בין צדק חברתי לבין סביבה וקיימות. בעצם כשאנחנו מדברים על צדק סביבתי, אנחנו שואלים את עצמנו מי מזהם, כמה מזהם ומי משלם על זה את המחיר. כשאנחנו מדברים על צדק סביבתי, אנחנו מסתכלים על יחסי כוחות הסביבתיים, כלכליים ופוליטיים בתוך המערך הכולל. אז אם אני מדברת על היבטים של צדק סביבתי, אחד ההיבטים של זה לדוגמה, אפרופו תחבורה ציבורית, זה זה שבזמן אנשים עם יכולות כלכליות מאוד גבוהות מחזיקים רכבים, והרבה פעמים זה יהיה כמה וכמה רכבים שהם רכבים מזהמים, כמובן בהקשר של זיהום אוויר. מי שישלם את המחיר על הזיהום אוויר הזה זה אנשים שגרים סמוך לאיילון. השכונות האלה, הבניינים שאנחנו תמיד רואים ששחורים מכל הזיהום אוויר של איילון. מי גר שם? כמובן האנשים הכי עניים, אלה שלא יכולים להרשות לעצמם לגור במקום אחר. אז זו דוגמה טובה לצדק סביבתי.
כן, או למשל תחנה מרכזית, שזה לא סתם, זה בדרום תל אביב.
נכון.
לא סתם בדרום תל אביב התחנה המרכזית, ולא בצפון תל אביב. זה הביצה ותרנגולת אולי, מה גרם למה?
זו דוגמה נהדרת, תחנה מרכזית, כי עוד כשהיא הוקמה, נווה שאנן הייתה שכונה חלשה יחסית, קנה לגבי שפירה והתקווה, ההיסטוריה שלהם היא גם היסטוריה כמעברות שהוקמו על כפרים ערבים, והדברים מחוברים, לא סתם תחנה מרכזית ממוקמת בסמוך לנווה שאנן, שפירה ושכונת התקווה, שכונות שהדירוג הסוציו-אקונומי שלהם הוא 1 עד 3, זאת אומרת הכי נמוך שאפשר. זה לא במקרה. עוד דוגמה טובה זה הכפרים הלא מוכרים, הכפרים הבדואים בנגב. הרבה פעמים יש איזושהי תפיסה לא נכונה, שגם אני הייתי שותפה לה, שעיסוק בסביבה הוא עיסוק פריבילגי. אבל אין שום דבר פריבילגי בלהתעסק במים זורמים או בחשמל, שהרבה פעמים ביטחון אנרגטי זה משהו שהחיים של אנשים תלויים בו, ברמה הכי פשוטה.
לא, אני לא חושב שאף אחד להגיד שלא מגיע למישהו זכות למים, אבל ספציפית בעניין של הכפרים הבדואים, אז תקני אותי אם אני לא יודע, אבל המדינה לא מכירה בזה שהם יושבים שם, אבל כנראה, אני לא מכיר את הסכסוך הזה לעומק, אבל אם הם יושבים שם שהמדינה לא מרשה להם, אז ברור שהמדינה לא תשתף איתם פעולה, אבל השאלה למה היא לא מכירה, ואולי אין בכלל תוכנית להסדרה של הבדואים, איפה הם יושבו, ומשם, ובגלל הסכסוך הזה, אז בעצם אין להם מים זורמים, אז זאת אומרת, זה אולי העניין כאן.
ברור שהדברים שזורים ברמה הפוליטית, אין פה שאלה בכלל. ושוב, גם כשאנחנו מדברים על צדק סביבתי, אנחנו מדברים על הנגישות של קבוצות מסוימות למוקדי קבלת החלטות פוליטיים. אבל אני מאמינה שמים וחשמל הם זכויות יסוד בסיסיות. וגם אם המדינה לא מוכנה, לא מסכימה למגורים של אדם במקום כזה או אחר, בין אם זה כפר לא מוכר בנגב או בית שפלשו אליו והוא מושה או whatever, כך או כך יש זכויות שהן זכויות יסוד שמגיעות, ומים נקיים זה אחת מהן. מים נקיים, אוויר נקי לנשום.
תגידי, בוא נשאל רגע שאלה על פעילים סביבתיים באופן כללי. אני קולט, זה חלק מהשיח בשנים האחרונות, אני נגיד פעיל נגד אישון, אני לא אוהב שמעשנים מקומות ציבוריים, אז תמיד כל מי שנגד זה, אז אומרים, אוי, זה נודניקים, ומפריעים למעשנים, כן? יש כל אנשים ונשים שאני מכיר שהם פמיניסטיות, אז יש את הסיפור הזה שלקחת את זה רחוק מדי, פמינציות, יותר מדי, שונות גברים, והדימוי על פעילים ירוקים, דרך כלל זה מחבקי עצים, זאת אומרת, אז, ולא נשכח כמובן את הטבעונים, שגם שם יש את כל הבחור הזה, גרי או יורי, ההרצאה שכולם צריכים לראות, זוועות עולם, איך הורגים את החיות, אז, את יודעת, אני נגיד, תופס את עצמי בתור בן אדם ערכי, אבל אני כן קונה בזרה, לפעמים, אני כן אוכל בשר, וזה לא שזה לא חשוב לי, אבל כאילו, אני לא יודע, איך כאילו, לא יודע, אני צריך ללכת לקורס של פרופסור אלון טל, כדי שיפול לי האסימון.
לא, יכול להקשיב לי.
לא, על הכיפק, אבל את יודעת, אני גדלתי על בשר, אני אוהב בשר, ואני צורך את זה, כי זה מה שאני רגיל. את יודעת, הרבה אנשים מאמינים ועושים משהו, כי זה מה שהם מכירים מהבית, וזה ככה הם תופסים את זה, ואנשים לא אוהבים שינוי הרבה פעמים. אז מה, איך משנים באמת התפיסה הזו של, אני אכפת לי מהסביבה, אבל עובדה שאני לא יודע, מתנדב בחמש עמותות, אבל לא הגעתי למגמה ירוקה, למרות שאני בעד, אני לא נגד זה, אבל מה אנשים צריכים לעשות אולי, לא יודע, אולי לקרוא, אולי לראות, אולי לשמוע, אולי, כאילו מה, אולי איזה טיפ או שניים?
תראה, אתה שואל פה את שאלת מיליון הדולר. איך עושים שינוי? זו השאלה, וזה נראה לי גם השאלה שכל הפודקאסט הזה עוסק בה. זאת אומרת, אם היה לי פה איזושהי תשובת, איזשהו פטנט, מזמן הייתי משתפת אותו. זה מורכב. לצערי הרב מאוד אין פתרונות קסם. אבל כן יש כל מיני דברים שאפשר לעשות בדרך. אחד, אמרת לי כזה בהתנצלות, אני אוכל בשר, אני קונה בזרה, גדלתי על זה, נכון? כולנו גדלנו על זה. לא סתם פתחת בטקסט שלי, שאם מישהו היה אומר לי שאני חתל בחיתולים רב פעמיים, הייתי שולחת אותו לחבק עץ.
כן.
בוודאי, כולנו היינו שם. אבל המפתח הראשון בעיניי הוא קודם כל כן לשאול את השאלות, וכן לרצות לדעת מה המחיר האמיתי של הדברים. מי יצרה את הבגדים שלי, מה העלות הסביבתית של ההמבורגר שלי, מי ישלם את המחיר. עכשיו, זה לא חייב להיות הכל או כלום. יש פה גם אלמנט של להפחית. אני מאוד בעד שינויים של שינויים קטנים של 20-30 מעלות ולא 180, אבל שמחזיקים לאורך זמן.
ולמאזינים שלום, רק נעדכן שהצטרפה אלינו אורחת נוספת, הפעם השנייה שזה קורה בפודקאסט, שאני מראה יותר ממנו בן אדם אחד, שאני רואה פה את יהב פלג מזרחי, אקטיביסטית, צעירה, בת 10 חודשים, הבת של מיטל.
נו, נו. היא עוד מעט גם תתעורר ותגיד שלום.
טוב, על הכיפק. אז, 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 איפה היינו? היינו בזה שאת אמרת שאת בעד הדרגה. אז,
נכון,
אז על הכיפק,
נכון.
אז אני נגיד, אני נגיד מכיר שמיקי חיימוביץ', שעכשיו ראש הוועדה לאיכות הסביבה, אז היא נורא מנסה לקדם את Meatless Monday, שאם אתה אוכל בשר, אז ביום שני למשל, אל תאכל בשר. זאת אומרת, נכון. תוריד, תתחיל מזה אולי.
נכון, נכון. אז אני באמת, אני מאוד מאמינה בגישה הזאת של מיקי. בכלל, הגישה שלי היא גישה של 50 גוונים של ירוק. יש הרבה מאוד דרכים וגוונים להיות ירוקים, ואני לא רוצה להיות להיות חלק מאיזושהי התנהלות הערנית שבאה ואומרת, אם אתם לא מסוגלים לקחת על עצמכם את כל ההתחייבויות, אז אל תעשו כלום. גם לי זה לקח הרבה מאוד שנים, וגם אני עדיין נופלת בכל מיני מקומות. זאת אומרת, אני מחזיקה רכב, אני טסה לחול לפני הקורונה, אף אחד לא מושלם.
כן, לא כולנו, גרטה טונברג. אגב, מי שלא יודע, גרטה טונברג, זה, היא מאוד התפרסמה, לדעתי זכתה להיות על שער של, של מגזין טיים, לדעתי היא,
נכון.
היא טינג'רית שוודית בת 16, שנהייתה מאוד ווקלית,
נכון.
קמה לה גם מתחרה לדעתי, יש לה, יש לה איזה נמסיס, ילדה גרמניה, שהיא כאילו, עשו מזה ממש כמו קומיקס, תדעת, יש את
הנמסיס שלה זה דולן טראמפ.
כן, אגב, קטע ש... זהו, זה גם מצריק, זאת אומרת, טיסה, שהיה עניין שהיא באה למטה האום בניו יורק, אז היא לקחה אונייה, ולא טסה במטוס.
סירת מפרס, נכון. נכון, בשביל לחסוך את העלויות הסביבתיות של הטיסה. אז אני אומר, תמיד יש מקום לאן להשתפר.
כן.
עכשיו, מה כן אפשר לעשות? שכנעתי אתכם, אתם רוצים להשתפר, מה אפשר לעשות? קודם כל, תצברו ידע. יש הרבה מאוד מקומות שאפשר לצבור מהם ידע. אם זה בתחום של מזון ומה אנחנו אוכלים, אז יש את הפורום לתזונה בת קיימה, יש את אתגר 22 שמאפשר לאנשים להתנסות בהפחתה של תזונה, בהפחתה של מזון מן החי. בהקשר של אופנה יש את מתלבשות על נובמבר, שזו קבוצת פייסבוק שלנו שעוזרת להפחית צריכה של אופנה לא מקיימת, הפורום לאופנה בת קיימה, רון מלא, יש את הספר הנהדר של מיכל לוי ארבל ושלי גרוס, החיים קצרים, אל תקני את הנעליים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מאיפה ללמוד, תחבורה, בואו תצטרפו אלינו כמתנדבים למגמה ירוקה, התנדבות לא חייבת להיות התנדבות קבועה בכל שבוע, גם להגיע מדי פעם. זה עוזר, יש את נוע תנוע, 15 דקות, תחבורה היום ומחר. זאת אומרת, באמת יש הרבה מאוד מאיפה לצבור ידע, הרבה ארגונים סביבתיים, כשארגון הגג הוא חיים וסביבה, שמארגן בתוכו את כל הארגונים הסביבתיים בישראל, ויש לו ניוזלטר חודשי, אז אפילו להירשם לניוזלטר שלו, זאת התחלה שהיא מאוד קטנה, אבל היא יכולה לתת משהו.
כן, האמת היא, אני גם, אני מתנדב בחמש עמותות, תמיד שואלים אותי, איך יש לך זמן לעבוד פול טיים ג'וב, ולהתנדב בחמש עמותות, אבל צריך להבין שברגע שאתה מתנדב, אז למעשה התנדבות זה אומר שלא משלמים לך, אז אתה כאילו לא מחויב מבחינת, אני חייב לעשות את זה ל-X זמן, אתה נותן כמה שאתה נותן, אומר לך על זה תודה, אתה נותן את הזמן שלך. והיום הרבה מההתנדבות, זה לא פעם בשבוע או פעמיים בשבוע להגיע פיזית, היום גם בעידן הקורונה, מי מגיע פיזית, זה הכל זומים גם יותר, אבל זה הרבה פעמים, לא יודע, לפנות לאנשים, זה לתמוך בוואטסאפ, לתמוך בפייסבוק, זה להעלות מודעות, אז באמת... לא יודע, הרבה אנשים שהם לא פעילים ולא אקטיביסטים, אז זה לא דורש הרבה מכם, זאת אומרת, אפשר פשוט to reach out למשהו, לאיזה ארגון שמדבר אליכם, ולהגיד, אלן, אני איזה מעניין אותי, אני לא מכיר מספיק, אבל אני אשמח לתת יד במה שצריך, וסך הכל גם פוגשים גם אנשים נחמדים, like-minded הרבה פעמים.
לגמרי, יש כל כך הרבה קונסטלציות לאיך אפשר לתרום למטרה שאתם מאמינים בה, זה רק לחפש. עכשיו, זה דבר אחד לצבור ידע. הדבר השני, הטיפ השני שהייתי, שאני אתן ואני חושבת שהוא משמעותי, זה לראות מה המקום שבו, שאם אתם תשנו אותו, ההשפעה שלכם תהיה הכי גדולה. זאת אומרת, אצל כל אחד זה משהו אחר. יש מי שזה נוגע לחופשות שלו, יש מי שעבורו זה הדרך שבה הוא מתנייד ממקום למקום, אצלי זה היה אופנה. זאת אומרת, תגלו ותראו איפה המקום שלכם שבו אם תשנו את הדפוסי צריכה שלכם או תשנו את ההרגלים שלכם, יהיה לזה את ההשפעה הכי גדולה.
תגידי, ובואי נחזור אולי רגע למגמה ירוקה. מגמה ירוקה, סתם מתוך עניין, זה פונה בעיקר לסטודנטים? זאת אומרת, אני יודע שבעבר זה היה בעיקר לסטודנטים, זאת אומרת, זה אנשים נורא צעירים, תמיד אתה רואה את המגמה ירוקה, תמיד זה אנשים שהם בקטע מעצבן, נורא צעירים, אבל הבנתי שעכשיו זה השתנה, וזה אפשר גם, זה לא רק לסטודנטים, זאת אומרת, זה גם לאנשים שהם כבר בחיים עצמם, מה שנקרא, לא?
תשמע, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי אמרת מקודם שיש איזשהו דימוי של אנשי סביבה ושל טבעונים, וגם האקטיביסטים, זה באמת בדרך כלל הסטודנט הצעיר, זה שיש לו גם זמן ואנרגיה ללכת להפגין ולייצר על זה, ובאמת, אני יחסית מאוד חריגה בנוף. להיות אימא לשתיים ובערבים ללכת ולהשתתף בפגישותה ולהפגין במקום להיות אימא קטנים, יש לזה מחירים. אז זה לא לגמרי לא נכון. זה נכון. אבל גם הארגון עובר איזשהו תהליך שינוי מאוד משמעותי. אנחנו רואים יותר ויותר כניסה של הורים ואנשים שהם יותר מבוגרים, לא סטודנטים, וגם זה מאוד מאוד תלוי במארגן או המארגנת הקהילתית ומה שהם מביאים איתם. זאת אומרת, כל אדם שהוא שונה בנוף מביא איתו עוד 5 אנשים. אצלי בתא של תחבורה, האדם הכי מבוגר הוא בן 56, שמתנדב בקביעות, בטח לא סטודנט, אז זה מאוד רחב. ואם אנחנו רוצים לראות שינוי, אז אנחנו צריכים לתפוס את העמדות האלה.
ומה, תכף אני שואל על אתה, אבל רק הערה על מה שאמרת, שלא רואים הרבה פעמים, שבדרך כלל, על הגיל של האקטיביסטים, אני דווקא מכיר גישה שאומרת, שדווקא הרבה פעמים בארץ לא כל כך רואים את הסטודנטים, אלא יותר הפעילים זה דווקא יותר המבוגרים, ונגיד מביאים את הדוגמה, עכשיו זה השתנה לאחרונה, אבל כל המחאות מול הבית של מנדלבליט והדגלים השחורים, הרבה פעמים אמרו, איפה הצעירים? איפה הצעירים? זה רק היה אנשים עם שיער לבן, זה כמו צבע שיער של אנשים שיוכלים לשמוע ג'אז, שזה כאילו כולם מבוגרים ואני, פחות או יותר, וכולם אשכנזים. ותמיד אומרים, דווקא הסטודנטים בישראל, שלא יודע, שבדרך כלל גם עובדים וגם לומדים, הרבה פעמים לא רואים את הסטודנטים, אבל לא יודע, אולי זה משתנה, זאת אומרת.
זה נכון, אני אומר סטודנטים כשם קוד, אבל בגדול סטודנטים בישראל הם לא קהל מאוד אקטיביסטי ובועט. זה פשוט נכון. אפילו אם תסתכל על אגודת הסטודנטים ועל הבחירה שלהם, לקחת חלק במחאות או לא לקחת חלק במחאות. שנה שעברה כששבתנו הסגל הזוטר באוניברסיטת תל אביב, אז הם הוציאו הודעת גינוי שהם לא תומכים בשביתה. זה בעייתי, זה מעיד על חוסר סולידריות ועל משהו שהוא מאוד מאוד לביתי ואנוכי. אבל אני לא חושבת שזה מעיד על הסטודנטים בהכרח. אני רואה מסביבי הרבה מאוד אקטיביסטים. זה נכון שהם מכל הגילאים, אבל יש שלבים בחיים שזה יותר קשה.
כן, כן. ובואי רגע נדבר על התא שלך במגמה ירוקה. זאת אומרת, אני בתא תחבורה ציבורית. זאת אומרת, זה רק את מתעסקת בתחבורה ציבורית במגמה ירוקה, או את אמרת, זה נושא שמעניין אותי, אז בוא זאת אומרת, איך זה הלך הסיפור הזה? אבל את יודעת מה, אולי אני אקח טיפה אחורה, את גם עשית קורס של מארגנים קהילתיים במגמה ירוקה, נכון?
נכון.
אז מה, מה זה בעצם ההכשרה הזו?
אני המארגנת הקהילתית של תת החבורה, אני לא היחידה בתא, מתנדבים בתא בקביעות 10 אנשים, ויש עוד מעגל רחב יותר של אנשים, הם עושים יותר ממני. לא פחות, אלא יותר. אמרתי מקודם, זה ארגון מאוד לא היררכי. אני זאת שהתנדבה להיות המארגנת הקהילתית של זה, לארגן את הקהילה שמיינדד לתחבורה ציבורית ולשיפור התחבורה הציבורית בישראל. הקורס של המארגנות הקהילתיות, שזה אגב השבוע האחרון שאפשר להצטרף אליו, אז זה מאוד 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 מומלץ.
כן, אבל הפודקאסט הזה יצא עוד שבועיים, אז זה כבר יהיה... אבל יהיה גם בטח בעתיד עוד, אז חפשו את זה.
על צורת עבודה של מגמה ירוקה עובדת ככה שיש תאים. כל תא מתעסק בנושא מסוים, ולכל תא יש מארגנת קהילתית שמובילה אותו. תא אקלים, תא הסתת השקעות, תא פלסטיק, תא מזון מהחי, תא חופים, תא מפרץ חיפה, שני תאים במפרץ חיפה כי זה נושא גדול, ותא מחקר. כשלכל תא כזה יש מארגנת או מארגן קהילתי, שלומדים, זה ממש בית ספר לאקטיביזם. איך עושים אקטיביזם, איך מצליחים להגיע לתוצאות, איך יוצרים קשרים עם חברי כנסת, איך עושים לובינג סביבתי, איך אנחנו מקדמים את מה שאנחנו רוצים להשיג.
וספציפית בתחבורה ציבורית, תראי, תחבורה ציבורית זה לא נושא אבל שהוא רק ירוק, יש גם שאלה... יש גם שאלה של דת ומדינה בתחבורה ציבורית, יש כל מיני יוזמות כמו שבוס ונוע תנוע, ובגוש דן יש את נעים בסופה, שזה תחבורה ציבורית בסופה, שכבר דיברנו על זה בפרק 6 עם סיגל ויצמן אהרון, היא חברת מועצת עיר, זאת אומרת זה דת ומדינה, אבל אין ספק שזה גם יותר כלכלי וגם זה יותר ירוק, זאת אומרת המאבקים באיזשהו שלב גם מתכתבים קצת.
ברור.
כן.
מתחילה, כל המסגור הזה של צדק סביבתי, זה ההבנה שהדברים מתחברים. זה אף פעם לא מנותק, בדיוק כמו שאנחנו אף פעם לא נלחם על נגד קריטת עצים, בשם העץ. לא, זה לא הסיפור פה. המאבק על תחבורה ציבורית הוא לא מאבק שמנותק, וכמו שהוא מאבק סביבתי, הוא מאבק חברתי, זה הולך ביחד. כשאנחנו באים ואומרים, לא תהיה פה תחבורה ציבורית בשבת, אנחנו קודם כל פוגעים באנשים הכי חלשים, אלה שבניגוד אליי לא יכולים להרשות לעצמם עכשיו לקחת את האוטו ולנסוע לבקר את המשפחה, כי אין להם רכב, ולא יכולים להרשות לעצמם לעבוד בשבת. אני אישית, אני לא אגיד שומרת שבת, אבל מאוד קרוב לשומרת שבת. זאת אומרת, אני לא משתמשת בטלפון בשבת, אני לא עובדת בשבת, גם בדרך כלל לא נוסעת בשבת, ובכל זאת אני בעד תחבורה ציבורית בשבת.
אבל אני מנחש שאולי אצלך, תקנים אותי ואני טועה, זה מגיע מתנועת האטה, מסלואו, מכירה את הדבר הזה?
כן, אבל למה אתה מתכוון שזה מגיע משם?
יש אנשים, זה נראה כאילו הם שומרים שבת, אבל זה בעצם אנשים, זה תנועה שנקראת סלואו ותנועת האטה, ובעצם אומרים, אני טיפה מוריד הילוך בסופה, אני מתנתק, אבל זה לא מגיע ממקום דתי, זה מגיע ממקום של אולי...
לא, אבל זה כן מגיע ממקום דתי.
אוקיי, בסדר.
זה לגמרי מגיע ממקום דתי, יש, אני כיפות שקופות. אמרתי מקודם שהיום אני צמה. לגמרי כיפות שקופות.
אנחנו פשוט מקליטים היום וזה 9 באב, בגלל זה היא צמה, היא לא צמה כל יום.
כן, לא, זה בודהיזם.
כן.
אבל אני כן, ואני גם מכירה הרבה מאוד אנשים... שהם כן שומרי דת, ובכל זאת בעד תחבורה ציבורית בשבת, קח את פרופסור נועה חופרון, ראש התנועה הירוקה בתל אביב יפו. אדם דתי, חובש כיפה, והיה גם חבר מועצה בעברו בתל אביב יפו, ובכל זאת, כשתשאל אותו, יגיד, בוודאי שצריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת, זה לא שאלה בכלל, כי זאת קודם כל סוגיה חברתית.
כן, וגם יאיה פינק, שהיה פה בפרק 4, אז הוא גם דתי,
נכון.
אורתודוקס מגדיר את עצמו, והוא בעד תחבורה ציבורית בשבת, זה גם, זאת אומרת, נכון. זה לא חד חד ערכי, שאם אתה יהודי ודתי, אז אתה אוטומטית נגד תחבורה ציבורית בשבת, אבל...
בדיוק.
כן, מעניין. תגידי, ומה, אולי תספרי לנו קצת על איזה מאבקים, נכון להיום, יש למגמה ירוקה, או איזה הצלחות היו, היה לאחרונה את העניין, הבנתי שמפנים את המפעלים ממפרץ חיפה, זאת אומרת, זה אכן קורה? זאת אומרת, זה...
תראה, אנחנו נאמין שזה אכן קורה ברגע שאנחנו נראה את זה קורה, אבל באמת המאבק במפרץ חיפה הוא מאבק ארוך ועיקש מאוד, שמגמה ירוקה מובילים כבר הרבה מאוד שנים. מי שזה מעניין אותו, יש את הסדרה המפרץ שיצאה ממש ממש עכשיו, שמתארת...
כן, אבל זה בהוט, ולדעתי רק אפשר, אם אין לך הוט, אז רק את הפרק הראשון אתה יכול לראות ביוטיוב.
אפשר יותר, אבל אני לא יודעת אם הם, עד כמה הם התלהבו מזה שאני אסביר.
טוב, לא נסביר, חפשו, תראו, מקסימום תלכו לחבר, מקסימום תלכו, תראו, ותראו את זה עם מישהו שיש לו הוט. אוקיי.
כן, בדיוק, לכו לחבר עם הוט.
כן.
אבל כן, זה מאבק שמאוד מאוד מרגש לראות את ההצלחות איתו. אנחנו אמנם עוד לא ראינו את הפינוי קורה בפועל, אבל הגישה היא גישה מאוד מאוד אופטימית, ואני חייבת להגיד שגם השרה הנוכחית גילה גמליאל, האמירות שלה והגישה שלה מאוד מאוד מרגשות ומסמכות. מי שזוכר שנסעה לבניה השנייה בבזן ממש לפני חודש וחצי, אז...
לבניה זה הערובה, נכון?
כן, 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 הערובה, הסמל הזה של בזן.
מה זה המילה הזו, לבניה? זה כאילו...
אני לא יודעת להגיד לך מה המקור של זה. מעניין למה קוראים לזה ככה, אבל זה השם.
פתאום המציאו מילה, הלבניה, מה זה הלבניה? זה שם גם מילה בערבית, הלבניה. אבל כן.
יכול להיות. יש לנו נטייה לנכס כל מיני...
לנכס דברים ערבים ולעשות איזה ישראליזציה, כן.
בדיוק. אבל זה שם עוד מתקופת המנדט הבריטי. בכל מקרה, כשהיא נפלה, אז היא ככה מיד הוציאה הודעה, הפעם הראשונה הייתה בטעות, הפעם השנייה כבר תהיה בכוונה. זאת אומרת, ברור שהגישה שלה היא גישה נכונה. אז זה דבר אחד. מאבק נוסף שקורה כרגע הוא מאבק, על, כנגד משבר האקלים, ההתחממות הגלובלית, וזה כולל בתוכו הרבה מאוד התייחסות לאנרגיה. מה תהיה המידה של אנרגיות מתחדשות? בעצם יש פה איזושהי מחלוקת מול משרד האנרגיה שעדיין רואה בגז הטבעי חלק מהפתרון, לבין עמדת ארגוני הסביבה, ובתוך זה מגמה ירוקה. אנחנו לא רואים בגז הטבעי פתרון סביבתי, אנחנו מאמינים שהפתרון הסביבתי הנכון, היחיד, הוא אנרגיות מתחדשות. ישראל מדינה ברוכת שמש, אין שום סיבה שלא נבסס את משק האנרגיה שלנו על אנרגיות מתחדשות. אז יש פה איזשהו מאבק סביב כמה אחוז מהאנרגיות המתחדשות של ישראל יהיה אנרגיות סולריות, וכמה סביב הגז, אם בכלל.
זה האמת היא מעניין, כי אני הכרתי את כל העניין של מתווה הגז, שזה עניין של כל השישינסקי ושישינסקי 2, כל הוועדות, זה היה כמה יצחק תשובה, שבעצם החברה שלו איזה שגילתה את זה, כמה הוא יקבל וכמה מדינת ישראל תקבל, כזה במים הטריטוריאליים של ישראל, ולא כל כך שמעתי זווית של להשתמש בגז, תמיד את מחיר הגז שאנחנו משלמים פי 3 מכמה שזה עולה בחול, ותמיד זה היה כמה זה יקר, אבל לא ידעתי שזה, להשתמש בגז זה גם נחשב על ידי הירוקים כלא ירוק.
נכון. אז באמת יש פה סיפור מעניין עם הגז, כי כשהתגלה הגז, הוא התגלה בכמה פעימות, הגז הראשון התגלה בישראל עוד בשנות ה-60, אבל לא ניכנס לזה. המאגר הגדול שהתגלה של הגז ב-2009 ו-2010 עשה הרבה מאוד רעש, והיה את כל הקמפיין והמחאה של שוד הגז הציבורי וגזל הגז ב-2013, והייתה איזושהי אמירה סביבתית חברתית שהדבר הנכון הוא לתת את הכספים שמגיעים מהגז לציבור. וזה באמת היה נכון. מה שהתפספס בתוך כל הסיפור הזה, המורכבות שהתפספסה פה, זה שהגז הוא טוב כאנרגיית מעבר. זאת אומרת, שימוש בגז טבעי הוא אומנם הרבה פחות מזהם מהשימוש בפחם בשביל להפיק אנרגיה, אבל הוא כן הרבה יותר מזהם מהשימוש באנרגיות מתחדשות. שזה אומר שכשאנחנו רוצים לייצר אנרגיה בצורה מקיימת, אנחנו צריכים להתייחס לגז כאנרגיית, כאיזושהי תשתית מעבר ולא כמשהו קבוע. עכשיו, זה יכל לעבוד אם משרד האנרגיה לא היה מתייחס, לא היה בונה ומאשר תשתיות לשימוש בגז ל-30 שנה קדימה. כשאנחנו בונים תשתיות ל-30 שנה, בוודאי שזאת לא תהיה אנרגיית מעבר.
כן.
וכרגע ההשקעה צריכה להיות על קידום של אנרגיות מתחדשות, אנרגיות שמגיעות מאנרגיה סולארית, אנרגיה רוח בצפון, לשם צריכות להיות מכוונות האנרגיות, תרתי משמע.
אבל תגידי, אני לא מומחה לאנרגיה, אבל השאלה אם זה בכלל משהו ריאלי, שנגיד שרוב האנרגיה בישראל תהיה מאנרגיה סולארית ומאנרגיה של רוח, זאת אומרת, זה לא, אולי זה בטל, אולי זה בטל ב-60, אולי זה נחמד, אבל אתה לא יכול להחזיק מדינה שלמה על זה.
תראה, יש פה באמת ויכוח בין המדענים, אבל הוויכוח הוא בין מדענים מאוד רציניים, זאת אומרת, בזמן שמשרד האנרגיה מדבר על סדר גודל של 30% אנרגיות מתחדשות עד 2030, המשרד להגנת הסביבה והמנכ״ל שלו, דוד יעלומי, הוציאו דוח לפני שבועיים, שבו הם מדברים על יעדים הרבה 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 יותר שאפתנים. אל תתפסו אותי במילה, אבל נדמה לי שסדר גודל של 80% אנרגיות מתחדשות. זאת אומרת, זה לא שמיטל וכמה פעילי סביבה פנטזיונרים באים ואומרים, לא, צריך 100% אנרגיות מתחדשות. מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה אומר את זה בצורה מאוד ברורה, וזה אדם שזה כן ההתמחות שלו, ובכלל האנשים שעובדים במשרד להגנת הסביבה. אז זה אומר שכן אפשר אחרת.
כן.
השאלה היא במה אנחנו בוחרים, וצריך גם לזכור שכל הוויכוח הזה מתנהל בתוך שעון חול. יש לנו פחות מ-10 שנים לעצור את ההתחממות הגלובלית, פחות מ-10 שנים לפני שנגיע לנקודת האל-חזור. אין לנו זמן ליעדים לא שאפתנים. השינוי צריך לקרות עכשיו.
כן, טוב, אבל זה רק לא זה אבל לא רק בפריזמה של ישראל, זה משהו עולמי לדעתי, ויש כל מיני הסכמים. האמת היא, אני בטוח שאת בטח לא מסכימה עם טראמפ, בענייני סביבה, לדעתי הוא, ארצות הברית פרשה מהסכם פריז, שזה היה הסכם בינלאומי בענייני סביבה, והיה את הסכם קיוטו לגבי זיהום אוויר, שגם מזה אובמה נכנס וטראמפ יצא, אז זה אולי מאבק בינלאומי, זאת אומרת, זה לא רק מה קורה בישראל, זה התנועה העולמית שמנסה לראות מה קורה עם זה.
לגמרי, ואנחנו גם רואים באמת הבדלים מאוד גדולים בגישות בין אירופה ותוכנית הגרין דיל האירופאית לבין הגישה בארצות הברית, הגישה שמוביל טראמפ. בוודאי שזה מאבק עולמי. התפקיד של ישראל, כמו שאני רואה אותו, הוא לא בהכרח בהפחתת תביעת הרגל האקולוגית של ישראל, זאת אומרת בהפחתת הזיהום הישראלי. כמו שאנחנו יכולים להיות תואר של חדשנות.
הזכרת גם את ה-New Green Deal, אני יודע שזה כזה מושג שבארצות הברית אלכסנדריה אוקזיו קורטז, AOC מדברת עליו, אני יודע שמיקי חיימוביץ' שדיברה עליו בעיקר לקראת מועד א', שהיה עושה רושם שהיא תהיה שרה לאיכות סביבה, את שואלת אולי להגיד לי מה זה ה-Green New Deal? זאת אומרת, זה ברפרנס על ה-New Deal, שלדעתי היה אחרי המשבר הכלכלי בארצות הברית, שזה בעצם בגדול מדבר על רפורמה מקיפה, שינוי סדרי עולם, אבל ה-Green New Deal זה בענייני סביבה, נכון?
נכון, נכון. אז כל מה שאמרת נכון, תוכנית הגרין דיל שאנחנו מדברים עליה כרגע קורית באירופה, זו תוכנית מאוד מאוד מקיפה וכוללת שמתייחסת לשורה של נושאים, שהמטרה שלה זה להגשים את היעדים שמדינות העולם, ובתוך זה המדינות שחברות באיחוד האירופי, התחייבו אליהם בהסכם פריז ב-2016. הם בעצם באים ולוקחים כל אחד ואחד מהתחומים שמובילים לפליטה של גזי חממה, וברמה הכי, פשוטה, מחליטים איך יצליחו להגשים את היעד. בתחום של אנרגיה, של בנייה, אפילו של אופנה, של מגוון ביולוגי, של תחבורה, טיסות ואני חושבת שהדבר שמעניין להתעכב עליו בהקשר של תוכנית הגרין דיל, מעבר למה זה בכלל התוכנית, זה העיקרון של מעבר צודק. העיקרון של מעבר צודק מדבר על זה שבזמן שאנחנו עושים את המעבר הזה מהתנהלות שהיא התנהלות מזהמת נקרא לה, או מאוד לא טובה לסביבה, להתנהלות חדשה וירוקה וטובה יותר, העיקרון שצריך להנחות אותנו הוא לא להשאיר אף אחד מאחור. שאנשים שעובדים במקצועות שמזהמים, אם זה קורה פחם לדוגמה, לא יאבדו את הפרנסה שלהם מבלי שתהיה אלטרנטיבה. ושהדגש כל הזמן יהיה על לראות את האנשים החלשים בתוך הסיפור הזה, או את האנשים שיהיו הראשונים להיפגע, וזה משהו שהוא מאוד יפה בעיניי, העיקרון הזה של מעבר צודק.
כן, טוב, תמיד, אבל תמיד שיש מעבר, אז תמיד זה שינוי סטטוס קוו, ותמיד יהיה, תמיד, הסטטוס קוו, אני תמיד בגישה שיש כל מיני אלטרנטיבות, יש כל מיני חלופות, והסטטוס קוו זה רק האלטרנטיבה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות ככה, אבל זה מה שקיים היום. זה לא, ויכול להיות יותר טוב, אבל אנשים הרבה פעמים מפחדים משינוי, והרבה פעמים שאתה מנסה להזיז משהו ולשנות את המציאות, אז יש את האלה שבעד לשנות, ויש את אלה שזה פוגע בהם ולא רוצים לשנות. זה ככה, יש תיאוריה פוליטית שזה של צ'רלס טילי, של הצ'לנג'רס, ואלה שרוצים ואלה שלא רוצים. טוב, זה לא פשוט, אבל זה, נראה לאן ילך על זה.
שינוי זה מלחיץ, אבל צריך להבין שאנחנו נמצאים כבר בזמן פציעות. עבור כדור הארץ אנחנו בזמן פציעות, הדברים הולכים להשתנות כך או כך. השאלה עכשיו זה לא האם יש התחממות גלובלית או אין התחממות גלובלית, ואפילו לא אם זה תוצר של מעשה ידי אדם או לא, אלא אם אנחנו עוד יכולים או לא יכולים להציל את זה. דברים הולכים להשתנות כך או כך, אנחנו חייבים לשנות את ההתנהגות שלנו.
אז בואי רגע ככה לקראת סיום, אולי ככה נדבר על כמה נושאים קטנים. הזכרת את אתגר 22. מה זה אתגר 22?
אתגר 22 זה בעצם פלטפורמה שמאפשרת לאנשים שרוצים להתנסות בהפחתה של מזון מהחי, אם זה צמחונות, אם זה טבעונות, ואם זה אפילו רק הפחתה, לא בהכרח איזשהו אורח חיים. זה בעצם מאפשר לאנשים להתנסות בזה בתוך, להתנסות באורח חיים הזה, בתוך קבוצה, בתוך קבוצות או בפייסבוק או בוואטסאפ או בהדרכה אישית בטלפון, עם טבעונים ותיקים, ספורטאים, ליווי מקצועי של תזונאיות, הורים שהם טבעונים, והכל בגישה שהיא מאוד מכילה, מאוד לא לוחצת, בחינם כמובן.
וזה 22 כי זה 22 יום?
כן, כי שינוי הרגלים קורה אחרי 21 יום, אז לקחנו עוד יום ליתר ביטחון.
הבנתי, ככה שיהיה, ואיפה, ומן הסתם תעשה גוגל, פייסבוק, ואתה תגיע לזה בקלות לאתגר הזה.
בטח.
אוקיי, ומשהו אחר שהזכרת זה מתלבשים בנובמבר, אז מה זה?
מתלבשות על נובמבר,
נכון. מתלבשות על נובמבר.
אז מתלבשות על נובמבר זו קבוצה, זאת קהילה בעצם, שאנחנו הקמנו לקראת נובמבר האחרון, פחות משנה אחורה, המטרה הייתה לעצור את הטירוף קניות הזה שקורה סביב נובמבר. כל שנה נובמבר יש איזה טירוף קניות כזה של בלק פריידי, סייבר מנדי, שופינג COIL דיברנו מקודם על כמה תעשיית האופנה היא תעשייה כל כך נוראית, מזהמת, מנצלת, משעבדת, גם לא עושה לנו טוב בתור צרכנים. ואנחנו רצינו לתת אלטרנטיבה. בחזון שלנו אנחנו חשבנו שהצטרפו אלינו 100 נשים, תוך שבוע היה לנו כבר 1,000, היום אנחנו עומדות על 4,000 נשים שחברות בקהילה.
אבל זה, מה, זה קהילה בפייסבוק, או שהקמתם?
זאת קהילה בפייסבוק, אבל שנפגשת במציאות. נפגשות אחת לתקופה, לאירועים שמעודדים ומאפשרים צריכה אלטרנטיבית. אם זה דרך מחדוש, לתת לבגדים חיים חדשים בצורה אחרת, אם זה דרך החלפות בגדים, מפגשים עם מעצבות מקומיות. המטרה היא לעזור לצרוך גם לגברים, אבל לעזור לנשים לצרוך אופנה בצורה שהיא יותר אתית ויותר בת קיימה.
זהו, זה נראה לי הרבה יותר מדבר לנשים מכל העניין הזה של ללכת לקנות וינטג' ולתפור ולשלב. גבר הוא די בוק, הוא הולך וקונה חולצה, את יודעת, כן?
נכון, אבל גם בחולצה שהגבר הולך וקונה. אם אפשר שהחולצה הזאת תהיה חולצה שהיא יותר מדויקת, והיא יוצרה בתנאים אתיים ולא על ידי ילד בן 7, ואפשר.
אז למה לא? הנה, אז אני עכשיו רוצה לבנות חולצות, אז מה לעשות? כאילו, מה את מציעה לעשות?
אז יש אתר אינטרנט שנקרא Fashion Revolution, ששם יש פירוט של כל הרשתות הגדולות וכל החנויות, ולגבי התנאי הייצור שלהם. אמרנו מקודם, קודם כל הדבר הראשון הוא לקבל ידע. אפשר לקרוא על זה בעברית גם בתוך מתלבשות על נובמבר, זה לא תשובה אחת, שלא כמו טבעונות. אופנה זה תחום הרבה יותר מורכב, אבל כן יש פה כללי אצבע. לקנות באמת את מה שאנחנו צריכים ולא לפי חשקים. לתמוך ביצור מקומי ובעסקים קטנים ולא בתאגידים הגדולים. הרבה פעמים העסקים הקטנים גם ידעו להיות לנו ערבים על מי ייצר את הבגדים שלנו ובאיזה תנאים. עכשיו, תמיד אומרים לי בשלב הזה, אז אני אקדים את זה רגע, אבל זה יעלה לי פי שלוש במחיר.
כן.
התשובה היא נכון, זה לא יהיה זול כמו אופנה מהירה, חד משמעית.
ואז אומרים, זה הפריבילגים, אתם רואים, אמרנו לכם.
אבל אני אגיד משהו מהצד השני. אמרתי מקודם שב-80% מהזמן אנחנו לובשות 20% מהארון שלנו. אנחנו לא צריכות את כל הבגדים האלה שאנחנו קונות, ואנחנו כצרכנים צריכים לעשות פה איזשהו שינוי תקליט במוח, ולקנות לפי איכות ולא לפי כמות. אנחנו לא באמת צריכים 3 חולצות ב-100, אנחנו צריכים חולצה אחת טובה ב-200, שתחזיק מעמד לאורך שנים ולא תיארץ בכביסה. אין לי מה לעשות עם 3 חולצות ב-100 באיכות ירודה.
כן.
אז זה לא באמת פריבילגי כמו שתופסים. אני יכולה להגיד על עצמי שמאז שאני שיניתי את הדפוסי צריכה שלי, אני מוציאה הרבה פחות כסף על בגדים. אז נוח לצייר את זה כאיזה משהו פריבילגי, אבל זה לא הסיפור.
תגידי, אני לא יכול לסיים את הפרק הזה בלי לשאול משהו שקראתי והסקנו בהתחלה, חיתולים רב פעמיים. כאילו, לא ידעתי שזה קיים.
כן.
מה...
אבל שיהיה ויונקת, אחרת הייתי מראה לך.
אבל מה... מה, קונים את זה בסופר? כמו שקונים... אני אין לי ילדים, אבל יש לי אחייניות, אז אולי לאחיי שיש להם ילדות, מה... איך משיגים חיתולים רב פעמיים? ואיך זה עובד? זאת אומרת, okay. משתמשים בזה ואז מה, מנקים את זה בכביסה, ואז משתמשים בזה שוב, כאילו איך זה עובד?
קודם כל כן, מנקים את זה בדיוק כמו בגד מאוד מלוכלך, זה ממש לא נורא, כל מי שאי פעם עשה לילד גמילה מחיתול יודע שזה לא כזה נורא לחבס בגדים שהתלכלכו. קונים את זה בחנויות יהודיות, יש הרבה מאוד חברות שעושות את זה, צ'רלי בננה היא חברה ישראלית,
אחלה שם.
נכון?
כן.
יש את פופקה, שזאת חנות שנמצאת בנווה שאנן לחיתולים רב פעמיים. הם ידעו להסביר לכם את כל הסיפור, אני לא אכנס לזה כי זה לא מאוד מעניין להקשיב לזה.
כן.
אבל אני כן אגיד במשפט שזה ממש קלה קלות, זה לא מסובך כמו שזה נתפס, זה באמת לא נורא, וזה הרבה 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 יותר נעים לטוסיקים של הקטנים. לא צריך משחות החתלה, ולא זה, זאת אומרת, האלטרנטיבה הירוקה היא גם האלטרנטיבה הבריאה, וגם הזולה יותר. אני הוצאתי על החיתולים של יהב 600 שקלים, מאז שהיא נולדה.
שהיא בת 10 חודשים.
בדיוק, שזה בערך מה שהורה שמשתמש בחיתולים חד פעמים, מוציא, אני מניחה בחודש על חיתולים, זאת אומרת.
אז גם זה יוצא יותר זול בעצם, את אומרת, איכשהו. טוב,
יש גם חיסכון אדיר.
כן. טוב, מעניין, אז לקהל המאזינים ילדים, שימו לב, check it out. טוב, אז ככה, מיטל, לקראת סיום, תמיד אני שואל שאלה זהה, כל מרואיין ומרואיינת, אני שואל האם יש שאלה שלא שאלתי, והיית רוצה שאני אשאל, כי יש לך תשובה מצוינת, ו...
מעניין.
לדעתי לא דיברנו על שינוי כיוון, ששם את עובדת?
נכון, אבל אני לא יודעת אם בהכרח זה מה ש... זאת אומרת, שינוי כיוון היא תוכנית שמחברת בין האקדמיה לבין החברה האזרחית בשביל לקדם ערכים סביבתיים בכנסת, בממשלה וברשויות מקומיות. תוכנית מאוד מעניינת, אני מאוד גאה להיות בצוות שמוביל אותה, אבל אני חושבת שזה לא בהכרח מה ש... לא זה המסר שאני רוצה לסיים איתו. דיברנו פה הרבה בין השורות על, על, על איך מתנהג הסביבתן ועל הדימוי של מחבקי עצים ואוכלי חרובים לעומת, ודווקא זה המקום שעליו אני רוצה להתעכב, כי גם אני באתי מהמקום הזה של סביבה זה לא מעניין ומה הקשר, ויש לנו דברים כל כך הרבה יותר חשובים.
וגם זה הרבה, לא יודע, זה הרבה מחקר אולי התחיל להיכנס לזה, ולמי זמן, ולהתחיל לחקור, וזה גם עניין.
נכון, נכון, נכון. ואני חושבת שהמסר שאני רוצה לסיים איתו, אחד, עבור כל הפעילים החברתיים שמקשיבים לנו, ואני יודעת שיש הרבה כאלה שזה נשמע להם העיסוק המיותר מכולם העיסוק בסביבה, אז חשוב לי להגיד שבסוף מי שמשלם את המחיר על העוולות הסביבתיות, הם האנשים החלשים ביותר בחברה, ואין מאבק יותר חברתי מהמאבק הסביבתי. זה משהו אחד שחשוב להבין, ובאופן כללי, בכלל לכל מי שמקשיב לנו, הייתי רוצה להגיד שזה לא מסובך כמו שנוטים לעשות מזה. לשינויים קטנים כן יש משמעות. פשוט תתחילו לחפש את זה. תרשמו את עצמכם לניוזלטר, תתעניינו בדברים, יש כל כך הרבה ידע, זה באמת לא כל כך קשה. זה רק לקבל החלטה שאנחנו רוצים לדעת. זה החלק הקשה באמת.
כן, תכלס לא לאכול בשר פעם בשבוע, זה משהו שאפשר לעשות, פשוט...
ואחר כך זה מביא איתו פעמיים בשבוע ושלוש.
כן, את יודעת, אני... לא יודע, אני אוהב בשר, כאילו, סורי, אבל כאילו, אז אני לא יודע אם אני אזנח את זה לגמרי, אבל כן.
כל האתגר. 22 יום.
כן, ותגידי, ובגמה ירוקה, אם מישהו רוצה בעצם, אם מישהו רוצה להצטרף, כאילו, ענינו על השאלה, אם זה פתוח היום גם ללא רק סטודנטים? פתוח.
בטח, פתוח לכולם להיכנס בגוגל מגמה ירוקה, ויש צור קשר, אנחנו חוזרים מאוד מהם.
יפה, וכן, וזה אנשים ככה, ומאוד פעילים, אז לדעתי גם יחזרו לכם מהר, ויגייסו אתכם מהר. אז בסדר, אז אם רוצים מגמה ירוקה, אפשר לגמרי to reach out, ומחפשים תמיד מתנדבים, ויש מתלבשות בנובמבר, אם רוצים יותר להיכנס לזה, ויש אתגר 22, רוצים לעשות ככה, לעשות איזה צ'אלנג' קטן לעצמך, לשנות איזה הרגל, אז יש הרבה מה לעשות, ואולי ננסה ככה להיות אנשים יותר ערכיים, אני יודע, ויותר ירוקים, ויותר לעזור לסביבה שאנחנו חיים בה.
אמין?
כן.
אני בטוחה שכן.
טוב, 100%, בסדר. טוב, אז מיטל פלג מזרחי וביטה יהב שהשתתקה, מארגנת קהילתית ומגמה ירוקה ודוקטורנטית בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ותודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה שהזמנת אותי.
בכיף.
להתראות.
טוב, אז זו הייתה השיחה שלי עם מיטל, הזכרנו שם לא מעט מושגים ויוזמות, אתגר 22, מתלבשות על נובמבר, יום מהפכת האופנה, שמסתבר שזה אסון שקרה בבנגלדש בשנת 2013, שקרס שם בניין בין 8 קומות, נהרגו מעל 1,000 איש ונפצעו מעל 2,000, ומי היו רוב ההרוגים, פועלים שעובדים בשכר רעב בתעשיית הטקסטיל. ומזה קמה בעצם העמותה שנקראת Fashion Revolution, שבעצם שואלת מי מייצר את הבגדים שלנו, אז שווה אולי לעקוב אחרי זה. אני כמובן נשים לינקים בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, לכל הדברים, למי שרוצה ללמוד עוד. כמובן ששווה לעקוב אחרי מגמה ירוקה, להירשם לניוזלטר של חיים וסביבה, אני עשיתי זאת, ולעשות לייק לעמוד של מיטל בפייסבוק, שנקרא מיטל פלג מזרחי, צלק סביבתי, צריכה ואופנה בת קיימה. זהו, בזאת תמה לעונה הראשונה של הפודקאסט, ואני לוקח לי הפסקה קלה לאזור כוחות, אבל על דאגה, הפודקאסט ישוב בעתיד, הקרוב לעין, עם עונה שנייה ו10 פרקים חדשים, כמו שאתם בוודאי יודעים, לא חסרים מאבקים חברתיים, ולא חסרות יוזמות חברתיות מעניינות, יש עוד הרבה מה לעשות. אני רוצה להודות לעשרת האורחים והאורחות שלי בעונה הזו, שהסכימו לתת לי מזמנה, למרות שאני כאמור אדם פרטי, לא סלב ולא מפורסם, ואין שום ארגון מאחוריי, אני פשוט אזרח ישראלי שאכפת לו מה קורה בסביבתו, והשמח ללמוד עוד על דברים, ועל הדרך לדבר ולהכיר עוד כמה אנשים מעניינים, ואם אפשר ככה על הדרך להקליט את השיחות ולקרוא לזה פודקאסט ולהוציא את זה לעולם, אז שיהיה באמת בכיף גדול. זהו, אז אנחנו נתראה בעונה השנייה של פודקאסט האקטיביסטים. יאללה ביי.